מגישים מהירה, אדוני מעוז חיים יפרד. טוב עליי מריאים לכל בשרי, צהריי ויפרד בני מקשור ונפל. אם תחנה עליי מחנה לא נראה לי די. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני מותח. אחת שאלתי מאת אדוני אותה בקש, איתי ואת אדוני כל מי חיי. נחזות בנועם אדוני וקר בני חבר. כי יצפנני בסוכו, ביום ראי אסתירני בסתר ועולו, בצור יורם ממני. ואתה ירום ראשי, אלוהי סביבותיי, וזבחה ועולו זבחי תרועה, השירה והזמרה על אדוני. קראתי עכשיו שישה פסוקים, שמה שמאפיין את הפסוקים הללו, זה ביטוי מאוד חזק של דוד המלך, בביטחון שלו בהשם. לא יירא, לא יפחד, אם תחנה למחנה לא יירא ליבי, בזאת אני בוטח. ביטויים מאוד מאוד חזקים של ביטחון של דוד המלך בקדוש ברוך הוא, שיציל אותו ויושיע אותו מכל הצרות. אבל אז מפסוק זין מתחיל פתאום מהפך לא מובן. שמע אדוני קולי קרא וכונני וענני, לך אמר ליבי בקשו פנה את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תדבח עבדיך עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני אלי אישי, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני אספני, הוריני אדוני דרכך ונחני בורח מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צריי, קמו וידי שקר ויפי החמאס. ואז החתימה, עלולי אמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה לאדוני חזק ויאמץ לבך וקווה לאדוני. והשאלה שנשאלת, מה פשר המעבר החד הזה מהפה של המזמור, מהחלק הראשון לו, בביטחון הכל כך משכנע של דוד המלך, לחלק השני שהוא כולו תחינה ובקשה וחשש, אל תסתר פניך ממני, אבי ואמי עזבוני וכולי, מה עומד במעבר הזה? אז כמובן שאנחנו יודעים שגם אדם שהוא בוטח, אז לפעמים יש רגעים של משבר, לא תמיד המציאות היא כל כך פשוטה גם לאדם המאמין, ויש רגעים קשים. בגדול בוטחים, מאמינים, יודעים שהקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים לטובה, אבל יש רגעים כאלה שקשה פתאום, שפתאום יש חשש, שפתאום מתעוררות כל מיני תהיות, שמא יקרום החטא ודברים מהסוג הזה, שאנחנו לא עד הסוף משוכנעים ובטוחים שאנחנו זכאים לביטחון הגמור. אבל העובדה ששתי התחושות האלה פה מצטרפות בתוך אותו מזמור, ועוד שקודם יש את הביטחון ואחרי זה פתאום את החשש, אני חושב שיותר טבעי היה לתאר את החשש, ואז ההתגברות של דוד המלך, שלמרות החשש הוא בא ואומר, אבל בכל זאת אני בוטח בהשם. יש פה משהו שאני חושב שצריך הבהרה. נדמה לי שהמפתח להבנת היחס בין שני החלקים של המזמור מבוסס על פסוק ח', לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך אדוני אבקש. עבורך או בשמך הלב שלי אומר בקשו פניי, בשם השם אני קורא לעצמי, לכולם, לאחרים, בקשו פניי. הציפייה של הקדוש ברוך הוא מכולנו, זה מה שדוד המלך מבטא ומרגיש, תבקשו את פניי. דוד המלך אומר את פניך השם אבקש. דוד המלך נענה לקריאה הזאת שהוא מרגיש שהיא בוקעת ועולה מתוכו, ואומר את פניך השם אבקש. לפסוק אחרי זה, אל תסתר פניך ממני, אל תדבח עבדיך. בקשת הפנים, בקשת פני השם, זאת הנקודה. זה בעצם פשר המעבר מהחלק הראשון לחלק השני. מה זה בקשת פנים? פנים, אנחנו שומעים במילה בעצמה את העניין של הפנימיות, בפנים. בעולת ראייה, רב קוק מתייחס לפסוק, דרשו השם והוזו בקשו פניו תמיד. ובין השאר הוא כותב שם כך, לא יוכל מעמדו הפנימי של דורש השם להישאר בסבך המפעלים, אשר שם צריך העוז להיות מובלט. דרשו השם, דורשי השם, דורשי השם ואוזו, הם דורשים את השם, אבל הם דורשים את השם בעולם הזה, במפעלים, בקיום מצוות, בלימוד תורה, בכל מה שקשור לעשייה בעולם הזה. אבל מעמדו הפנימי של דורש השם הוא לא יוכל להישאר רק במישור הזה של המפעלים. כי סוף כל זאת, סוף, זאת התכונה של מראה אחוריים. הסתכלות במהלך המעשי המצומצם. זה בחינת אחוריים. הצד של המעשים, של הגילוי החיצוני של רצון השם. צריך את זה, דורשו השם ועוזו. דורשי השם עוסקים בעוזו של השם. בעולם הזה. אבל השאיפה מוכרחת תמיד להישאר, להתנסה למראה הפנים. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד. הפנים זה הרצון הפנימי. זה מפגש עם קרבת אלוקים. מפגש אינטימי עם הקדוש ברוך הוא. באופן פנימי, באופן עמוק. לא רק ברמה החיצונית והשטחית. דוד המלך אומר, באמת הכל מובטח, הכל מסודר. מבחינה מעשית, מבחינה טכנית, חיצונית, מבחינה התנהלותית, דוד המלך במצב טוב. הוא יודע שכל הצרות וכל האתגרים שעומד בפניהם, בעזרת השם, הכל יהיה לטובה. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא שלא יטוש אותו, לא יעזוב אותו. ומהבחינה הזאת הוא מבטא את הביטחון, זה בסדר. אבל על גבי זה בעצם מגיעה הכמיהה הגדולה והבקשה של את פניך השם מבקש. דוד המלך אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש אותך, אבל בחיצוניות, אני מרגיש שאתה מסדר אותי. אתה מסדר אותי בחיים שלי, כן, בטכניים, בעולם הזה. אבל הכל דרך שליחים. אתה דואג לזה שהכל יהיה בסדר. אז אני מצליח במלחמות ואני מצליח את האויבים, והם לא רודפים אחרי וכו' וכו'. כל הבעיות, כל הצרות, הכל בסופו של דבר בעל מקום ושלום. אבל זה לא מספיק לי. את פניך השם מבקש. אני רוצה אותך. אני רוצה לראות אותך בתוך המציאות הזאת. לא מספיק לי שהחיים מסתדרים. אל תסתר פניך ממני. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. דוד המלך משה את הכמיהה ואת החיפוש שלו אחרי קרבת אלוקים לקשר ההורי. ההורים לא רק מספקים צרכים. דוד המלך מחפש חום, חום בקרבת אלוקים שדומה ונמשל מבחינתו לחום ההורי, שההורים יכולים להעניק לילד שלהם. הורייני אדוני דרכך, ונחני ואורך מישור למען שעוריי. זה מזכיר לנו את הבקשה של משה רבנו. הורייני השם דרכך, כן, הודיעני נא דרכך. דוד המלך רוצה להגיע למקום יותר פנימי, לקרבה פנימית לקדוש ברוך הוא. לחוויה יותר משמעותית של קרבת אלוקים. את פניך השם מבקש. אל תתנה לי בנפש צרי, קמו בידי שקר בפי החמאס. פה האויבים זה לא האויבים שרודפים אחריו ומסכנים את הקיום החומרי שלו. פה זה עדי שקר בפי החמאס, כאלה שמפריעים לו מהיכולת להגיע לקריבת אלוקים בעולם הזה. לולא אמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. אני מאמין שאפשר בארץ החיים, אפשר פה בעולם הזה לראות בטוב השם, אפשר לזכות לא רק להערה חיצונית, אלא להערת פנים של הקדוש ברוך הוא. לראות בטוב השם, מפגש מהותי, פנימי, עמוק, בקרבת אלוקים, פה בעולם הזה. קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. פעמיים קווה אל השם. קווה אל השם פעם אחת בציפייה שהכל יהיה בסדר, שהקדוש ברוך הוא באמת ידאג לנו ויושיע אותנו ויציל אותנו ויעזור לנו. אבל אין די בכך. וקווה אל השם. לך אמר לי, בקשו פניי, בקשו פניי, אל תסתפקו בצד החיצוני, אל תסתפקו רק בצד של הישועה החיצונית, הטכנית, המעשית בעולם הזה. בקשו פניי, את פניך השם מבקש. אנחנו רוצים מעבר לזה. אנחנו רוצים קרבת אלוקים. אנחנו רוצים לראות באור פנים מלך. בקהילות ישראל נהוג להגיד את המזמור הזה מתחילת חודש אלול עד אחרי סוכות. התקופה הזאת היא התקופה המיוחדת בשנה, בדיוק לנקודה הזאת, לנקודה של בקשת פני השם. מהלך חודש אלול עד אחרי יום כיפור, אותם 40 יום שמשה רבינו היה בהר, עד הירידה ביום כיפור למלוכות שניות, שזאת הנקודה שהיא בעצם פסגת המפגש עם פני הקדוש ברוך הוא. זה השיא של כל התקופה הזאת. הימים שלפני הם רק הכנה, הם התכוננות והתארגנות לקראת המפגש המיוחד, פנים אל פנים, באהבה גדולה, שמאיר ומתגלה ביום כיפור. בסוף יומה, אמרת המשנה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, מתאר אתכם במקרה שבשמיים, ואומר מקווה ישראל השם. יום כיפור זה תפילה של עם ישראל במקווה. ומה הוא המקווה? הקדוש ברוך הוא. עם ישראל תובל בקדוש ברוך הוא. זה המציאות שלנו ביום כיפור. ומי שתובל בקדוש ברוך הוא יוצא טהור. ומכוח זה מגיע כל הכפרה של החטאים והעוונות. זקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. זה המפגש, פנים אל פנים, ברמה הכי גבוהה, הכי נשגבת, הכי עליונה. כהן גדול ביום כיפור, לפני ולפנים. מפגש, כמה שאפשר פה בעולם הזה, לראות בטוב השם בארץ חיים, לזכות להערנים, לזכות למפגש בפנימיות, בקרבת אלוקים, ברמה העמוקה והפנימית, מעבר לרגיל בכל יום, לרמה השטחית והחיצונית. מה צריך לעשות לקראת זה? לקראת זה צריך להוריד את החציצות, נכון? לפני שאני מגיעים למקווה, צריך לדאוג שלא יהיו חציצות. מה זה החציצות? זה החטאים. כי עוונותיכם מבדילים ביניכם לביני. כדי שנזכה לטהרה במקווה, בתפילה במקווה, צריך להוריד את החציצות, שלילה בבחינת טובל ושרץ בידו. אבל הפסגה הזאת שאלה אנחנו זוכים להגיע ביום כיפור, זה פסגה של מפגש פנים ופנים. התפניך השם מבקש. כי יושב בית מדרש, העיסוק המרכזי שלנו בעבודת השם הוא בלימוד תורה. המהר"ל בנתיב העבודה מתייחס לסוגיה מסכת ברכות בדף ח' עמוד א', הגמרא אומרת שם, אמר רבך בר חנינא, מה יקרא אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיו יום יום לשמור מסודות פתחי. ביחס לפסוק הזה מובא בהמשך, אמר רב חסדא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת, שואלת הגמרא, שני פתחים שאתה דעתך, אלא אם השיעור שני פתחים אחר כך יתפלל. והמהר"ל בנתיבות עולם, בנתיב העבודה, פרק ה', מנסה להסביר מה המשמעות של הכניסה הזאת בבית הכנסת, שני פתחים. מה הפשט? אז ברור שאפשר להבין שמי שעומד בפתח, אפשר להרגיש את זה, שהוא ככה עם רגל אחד בחוץ, ברמה הטכנית, כן? הוא כבר מחכה שזה ייגמר, הוא רוצה לברוח. כנס פנימה, תהיה בתוך הבית כנסת. המהר"ל מסביר את זה בצורה מהותית, עמוקה. ופירוש זה שאם ייכנס שיעור פתח אחד, אין הפתח האחד מורה רק על הסילוק מבחוץ בלבד. דהיינו שהוא מסדק עצמו מכל עסקי העולם. ואין זה התייחדות לגמרי עם השם יתברך. שצריך על זה שני דברים. האחד הסילוק מכל הדברים, והשני להתייחד עם השם יתברך אשר הוא מתפלל לפניו. מהר"ל מסביר את הכניסת שני פתחים בצורה מהותית. הפתח האחד הוא ביטוי לנטישה שלה בחוץ. קודם כל פתח אחד אומר שאתה עזבת, הסתלקת על מה שקורה בחוץ. כדי להתפלל, אדם צריך קודם כל להסיר מעליו את כל הדברים החיצוניים, את כל העשרים שבהם הוא היה תרוד עד עכשיו, לנקות את המחשבה. אבל זה רק פתח אחד. הפתח השני, אומר המהר"ל, זה התייחדות לגמרי עם השם ברך. כלומר, להיכנס נימה. לא רק לעזוב את הבחוץ, אלא גם לעשות את הצעד פנימה לתוך העולם של התפילה של בית הכנסת. מורנו הרב עמיטל היה מזכיר את הדברים האלה של המהר"ל בהקשר של לימוד תורה, בהקשר של לימוד תורה בבית מדרש. לא רק בתפילה יש רעיון כזה של כניסת שני פתחים, אלא גם בלימוד תורה, גם בבית מדרש. הפתח הראשון זה הכניסה לבית המדרש ברמה הפשוטה, שזה לא פשוט, זה לא מובן מאליו, להיכנס לתוך העולם של תורה, לקנות הרגלים של לימוד, להתרגל לסגנון לתורת החשיבה, להיות בן תורה, להרגיש בבית בתוך עולם התורה, להיות יהודי של בית מדרש. זה עבודה, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. אנחנו זוכים לעשות את העבודה הזאת, להיכנס נימה לבית המדרש. אבל זה הפתח הראשון, שאסור להסתפק בו. הוא קריטי, הוא הכרחי, חיוני, אבל הוא לא עומד לעצמו, יש פתח נוסף. הפתח הנוסף בלימוד תורה, אם נחזור ללשון של המהר"ל, זה התייחדות לגמרי עם השם יתברך. זה היכולת שלנו, דרך הלימוד תורה שלנו, להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. להיות עובדי השם. נרגיש איך אנחנו דרך הלימוד קרובים לקדוש ברוך הוא, ושאנחנו מבקשים פני השם דרך הלימוד, מבקשו פני תמיד. בעולם הישיבות יש מושג שנקרא מבקש. מבקש, מבקש זה מישהו שהוא בקשו פני תמיד. הוא לא נשאר רק ברמה הראשונית, הפשוטה, השטחית, שהוא עושה את מה שמותר, כן, הוא לומד, הוא מתמיד, הוא מבין, הוא רציני, הוא מבקש. מבקש, מבקש פני השם, הוא רוצה מעבר לזה, הוא לא מסתפק רק ברמה הראשונית. דוד המלך קורא לנו להיות מבקשים. כולנו להיות מבקשים, להיות בחיפוש. בקשו פניי, למצוא את פני השם, לא להסתפק במה שיש. לרצות, כמו שאומר המהר"ל, התייחדות לגמרי עם השם יתברך. זה לא פשוט, אבל זה דרך שצריך ללכת אותה. צריך להיות כאלה שמחפשים ומבקשים. אני רוצה, ברשותכם, לתת איזה כיוון אחד, כיוון מחשבה, שיכול אולי גם לעזור ללכת בדרך הזאת. איך מגיעים באמת למקום כזה של בקשת פני השם בלימוד תורה, גם בעולם הדתי באופן רחב יותר. בירמיה פרק ב' פסוק כ"ז, אומרים לעץ אבי אתה ולאבן נטי ליתנו, כי פנו אליי עורף ולא פנים. הנביא אומר בשם השם על עם ישראל, כי פנו אליי עורף ולא פנים. אז כן, בדרשה שלו ביום כיפור מדייק בפסוק הזה ואומר, כי פנו אליי. כלומר, הנביא אומר שעם ישראל הם כן פונים להשם, אבל הפנייה שלהם להשם היא פנייה בצורה של עורף ולא פנים. מה הפירוש? מדובר על יהודים עובדי השם במובן החיצוני, לומדי תורה, מקיימים מצוות, אבל הפנייה הזאת של השם, שלהם אל השם, היא פנייה בדרך של עורף. עורף, מה זה עורף? עורף זה אומר שבחינת החוריים, שעושים את הדברים, אבל ככה, כי צריך. בגלל שזה מה שכולם עושים, זה מה שהתרגלנו, מצוות אנשים מלומדה, זאת המסגרת, ככה אמרו לנו שצריך לעשות. זו פנייה שהיא עורף ולא פנים. היא פנייה להשב, כמובן, מדובר פה על אנשים שהם כן עושים מה שצריך לעשות. אבל זה עדיין מבחינה של עורף ולא מבחינה של פנים. והעבודה שלנו, כדי לזכות באמת בריאת פני השם, זה קודם כל להפנות פנים מבחינתנו. שאנחנו נבוא אל הקדוש ברוך הוא בגילוי הפנים שלנו, פנים בפנים, דיבר השם לכם. כאשר אנחנו נפנה פנים, כאשר אנחנו נבוא מתוך עמדה שלא של עורף אלא של פנים, אז מילא נזכה גם לראות את פני השם. כאשר נגיע להכל מתוך רצון, מתוך שמחה, מתוך התלהבות, מתוך חשק, מתוך הבנה שזה באמת יבחר בדברים בצורה הכי הכי לכתחילית, כמה שאפשר לשם שמיים, מתוך מניעים ומוטיבציות של טוב, של עבודת השם, של רצון למפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הלימוד שלנו. כשנפנה פנים, אז נזכה גם שהקדוש ברוך הוא יאיר פניו אלינו. צריך בשביל זה להגיע למקומות של חיבור לעבודת השם, ללימוד תורה, שאנחנו נרגיש שאנחנו רוצים וחפצים בזה, שאנחנו אוהבים את זה, שאנחנו שמחים בזה. לפעמים מרוב לחץ ומתח ואינטנסיביות והתמדה, אנחנו מפספסים את ההרגשה הפשוטה הזאת, שאנחנו אוהבים ללמוד תורה, שאנחנו רוצים ללמוד תורה, שזה משמח ללמוד תורה. ואז באיזשהו מקום, קצת העיסוק שלנו, כמה שהוא לא יהיה אינטנסיבי, יכול להפוך להיות בבחינה של עורף ולא פנים. מדי פעם אנחנו צריכים לעשות איזושהי עצירה, פסק זמן, רגע לחשיבה, מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים להשיג. לשאול את השאלות המשמעותיות של העשייה היומיומית שלנו. אז זה יכול לאפשר לנו להגיע לאותם מקומות, לאותה עשייה, לאותה אינטנסיביות, אבל במקום לא של מלומדה, לא של הרגל, לא של שגרה, לא של ככה זה, שכך התרגלנו, אלא של בחירה, של שמחה, של אהבה, של פנים. וכאשר אנחנו מפנים את הפנים אל הקדוש ברוך הוא ושמחים בתורתו, ושמחים בעבודתו, אז מה אנחנו יכולים גם לזכות בהארת פנים אלוקית, פנים בפנים. יהי רצון שנזכה בימים הקרובים נעשה מחיצות, להוריד כמה חציצות, לעזור כמה שרצים, לזכות לטבול במקווה, מקווה ישראל השם, בעזרת השם, ולהגיע לטהרה, לזכות לראות פני השם, פני אלוקים חיים. ושנזכה גם שמכוח זה קם המשך השנה, אותה הארת פנים. המזמור הזה של בקשו פני תמיד, שילווה אותנו. ילווה אותנו במשך השנה, ללימוד שלנו, למצוות, לכל העשייה שלנו, שנזכה באמת להיות עובדי השם, עובדי השם שזוכים לראות פני אלוקים חיים. Thank you.